בפרק עין גימל, חלק ראשון פרק עין גימל, בערה שבסוף ההקדמה עשירית, זה בעמוד קמ"ב. נזכיר ונאמר שבפרק זה, פרק עין גימל, רבנו מרחיב מאוד מאוד את הדיבור ביחס לשיטת המתקלמים, למרות שלכאורה הוא דוחה אותה מכל וכל, ואף על פי כן הוא מקדיש לה הרבה, יחסית הוא מקדיש לה הרבה לשיטה הזאת. כידוע, המתקלמים מאמינים בחידוש העולם, על ידי מחדש בורא עולם פועל לא סתם אלא, הם בתקיפות נגד קדמות העולם, ואז יוצא איפה שמבחינה זו אנחנו והם שווים א' במציאות השם, ב' ביהודו, ב' ג' בחידוש העולם, כלומר שהוא חידש את העולם ומנהל אותו כרצונו. בארבעה דברים אלו אנחנו שותפים להם. אבל אנחנו שונים מהם בכך שהם מאמונתם או מכוח אמונתם הם בונים את תפיסת עולמם על העולם, על הבריאה. הם לא מתבוננים במציאות העובדתית כדי לקבוע איך הבריאה וכיצד היא מתנהלת, אלא מכוח אמונתם שיש אלוהים בחידש העולם, מזה הם כבר מפתחים את התיאוריות שלהם לגבי כל המציאות כולה. ולכן הם מגיעים לתוצאות אבסורדיות שלפעמים הדמיון והמציאות מתערבבים אצלהם מאוד מאוד. ונסביר את הדברים. אליבא דרבנו יש צורך להכיר את הממצאים המדעיים העדכניים לגבי המציאות העולמית, לבדוק את זה, ומתוך זה, מתוך המציאות הזו, להתמודד כדי להוכיח את מציאות השם. כלומר, אנחנו מאמינים במציאות השם, אנחנו מאמינים בחידוש העולם, אבל אנחנו רוצים להגיע לדרגה דע את לא אביך ועובדהו, וכדי להגיע לדרגה הזו הרמב״ם אומר שצורך להכיר את המציאות העולמית על בסיס הממצאים המדעיים העדכניים, ומתוך זה להוכיח את מציאות השם, ולאחר מכן את ייחוד השם וחידוש העולם. ולכן הוא יוצא בתקיפות נגדם, שהם כל הכבוד שהם מאמינים במציאות השם ובחידוש העולם, אבל העובדה שהם לא כפופים לממצאים המדעיים, אלא על בסיס אמונתם הם מתחילים לתאר את המציאות, והם מגיעים לפי הרמב״ם לתוצאות אבסורדיות. הם טוענים שבעצם אין חוקי טבע, בעוד שהרמב״ם מאמץ שיש חוקי טבע. אין חוקי טבע, כי חוקי טבע לפי הבנתם זה יביא אותם אל קדמות העולם, והם בורחים מקדמות העולם כבריחה מן האש. כי אם זה קדמות העולם, אין אלוהים פועל, יש אלוהים אלה, סיבה, לא אלוהים פועל מרצון, ואז אין חידוש עולם ואין חדש ורצון אלוהים, זה לא קיים. ולכן הם בורחים מהדבר הזה כבריחה מן האש. משום כך הם בנו לעצמם תיאוריות שכל העולם, כל המציאות העולמית מורכבת מחומר שהוא חלקיקים חלקיקים בלתי מתחלקים, קטנים מאוד, ושרשרת של מקרים שנבראים, שנצמדים לחלקיקים האלה, אבל ברצף, בזרימה, בזרימה משתנה, וכדי ליצור את התנועה הזו של החלקיקים ושל המקרים, הם מניחים הנחה, מלבד ההנחה של החלקיקים, מלבד ההנחה של המקרים, הם מניחים הנחה שיש חלל. כלומר, כל המציאות העולמית, יש בה את החלקיקים והמקרים, ויש חלל, שבו בחלל הזה יכולה להיות התנועה הזו של החלקיקים והמקרים, שבעצם היא הבסיס לכל השינויים המשתנים והולכים במציאות העולמית. ולכן, כיוון שאלה הם הנחותיהם, אז הם אומרים, שום דבר לא חייב להיות קבוע, אלא רצון השם הוא מכתיב את המציאות. אם למשל, החלקיקים הקטנים והמקרים יוצרים מצב שיש לנו כאן כוס זכוכית, אז זה יכול להיות לא דווקא כוס זכוכית, בן רגע זה יכול להיות ניילון, זה יכול להיות עט, זה יכול להיות בד, כי המקרים והחלקיקים יכולים להשתנות על פי רצון השם. אז למה זה בכל זאת ממשיך להיות כוס זכוכית? נוהג, כל מה שאתה רואה בעולם כסטטי, זה כל עוד השם רוצה. כל עוד השם רוצה, אבל בכל רגע נתון הוא יכול לשנות. ולשנות מהקצה לקצה דברים שנמצאים בבריאה. אז ולכן כל הדבר הזה שכאילו אין חוקי טבע והכל יכול לשנות, זה מנוגד תכלית ההתנגדות להשקפת עולמנו, שיש חוקי טבע, יש סטטיות, חוץ מניסים שהם אנחנו לא מרבים בהם, ואז יש בחירה חופשית, יש אפשרות לצוות לבני אדם להתנהג, כי יש צפי, יש סטטיות, כי אם אין סטטיות ואין שום ביטחון, על מה אתה צווה? מה אתה תוכל לצוות בני אדם כששום דבר לא צפוי ושום דבר לא קבוע ושום דבר הזה? לכן כאמור רבנו הביא את הנחותיהם אחת לאחת למצוא חשבון, תוך שהוא כמובן תוקף אותם. עכשיו הגענו להקדמה עשירית, וכאמור אנחנו בערלה של ההקדמה העשירית. נזכר מהי ההקדמה העשירית. היא ההתכנות בעמוד קופמם א', ההתכנות. וכלומר בעצם כל דבר ייתכן, כל דבר אפשרי אצלהם. כן, לפי שלטתם, כל דבר אפשרי, זה נקרא התכנות. אין יציבות, אין ביטחון, אלא כל דבר ייתכן. עכשיו, למרות שהם יוצאים תוך הנחה שהכל ייתכן, גם להם יש רשימה של דברים שהם בבחינת נמנעות. אצלנו הדבר ברור שיש מה שנקרא חוקי טבע ויש מה שנקרא חריגה מחוקי הטבע שהם לא מרבים בזה, אבל יש לנו רשימה גם של נמנעות, וזה נעסוק עוד בסוף פרק עין ד' בחלק השני, נעסוק בנמנעות. אבל גם למתקלמים שהם כל כך לא מייצבים את הבריאה, אלא הכל ייתכן, גם להם יש רשימה של נמנעות. הנה למשל, הוא אומר בדף קוף ממא בסור השני בעמודה השנייה, אז הוא אומר ככה: וכן אומרים עוד כי להיות עצם שאין בו מקרה כלל או מקרה לא בנושא לדברי מקצתם, נמנע ולא ייתכן בשכל, כי הרי מוכרח להיות חלקיקים של עצמים ומקרים. וכן אומרים כי הפיכת העצם מקרה, כלומר חלקיק החומרי הקטן, שהוא יהפך למקרה, או הפיכת המקרה עצם, לא יהיה. זה מן הנמנעות. ולא ייתכן כניסת גוף בגוף. אלא מודים הם, כי אלה נמנעים מבחינה שכלית. אבל מה שכל אשר מנעו מן הנמנעות, לא יצטייר כלל וכולי. זאת אומרת, גם להם יש רשימה של נמנעות, למרות שכאמור אצלהם יש מה שנקרא ההתכנות. עכשיו, רבנו בערה, בעמוד קופנם ב', שם הגענו, אומר כך, דע, אתה מעיין במאמר זה, אם אתה, ממי שידע את הנפש וכוחותיה, אז כבר מורי אומר, בערה 38, ראה הקדמת רבנו לעבוד פרק ראשון, מהדורת עמוד שעין ג', ששם רבנו מדבר על על המבנה של הנפש, כן? אז הוא אומר ככה, דע, אתה מעיין במאמר זה, אם אתה ממי שידע את הנפש וכוחותיה, ונתברר לו כל דבר כפי אמיתת מציאותו, הרי כבר ידעת, וכאן הוא הולך לתקוף אותם חזק, כי הדמיון מצוי לרוב בעלי החיים. כלומר, הוא טוען, רבנו טוען, שאצלהם מאוד מאוד משתמשים בעניין של הדמיון, ומערבבים בין דמיון ובין שכל. ובגלל זה הוא אומר, הם לא מכירים את כוחות הנפש, ואילו הם מכירים את כוחות הנפש, היו מבחינים בין כוח המדמה ובין הכוח השכלי. ואז כאן הוא אומר את שיטתו רבנו, מה ההבדל בין כוח המדמה ובין כוח השכלי, כי אז זה מציג בצורה ברורה את ההבדל בין שיטתו לשיטתם. אז הוא אומר, ונתברר לו כל דבר כפי אמיתת מציאותו, הרי כבר ידעת, כי הדמיון מצוי לרוב בעלי החיים, בבעל חיים השלם כולו. אני יודע. לא, 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 לא נגיד טעות. לא נגיד טעות. העירו לו על זה, למורי. הוא אומר, למרות הכל הוא כתב בעל חי, אבל הוא מודע להערה שיותר כדאי או יותר מדויק להגיד בעל חיים. אוכל. בבעל חיים השלם כולו. כלומר, שיש לו לב, לפי השיטה הקדומה, המקראית, שתלו הכל בלב ולא במוח. אבל זה לא מעניין אותנו ברגע זה. כלומר, שיש לו לב, הרי מציאות הדמיון לא ברור. ושאין ייחודו של אדם בדמיון. ושאין פעולת הדמיון, פעולת השכל, אלא הפקו. הוא אומר ככה, גם לבעל החיים וגם לאדם יש כוח דמיון. וזה לא מתייחד האדם מבעל חיים. ומה מתייחד האדם מבעל חיים? בשכל, בצלם אלוהים. זאת אומרת, בנוסף לכוח המדמה שיש לו, יש לו את הכוח השכלי, שהוא נברא בצלם אלוהים. וזה ייחודו של האדם. עכשיו, כאן הוא הולך להראות מה בין כוח מדמה ובין כוח השכל. ושאין פעולת הדמיון, פעולת השכל, אלא הפקו. כלומר, פעולת הדמיון זה הפך מכוח השכל. והוא, שהשכל מפרק את המורכבות ומבחין בין חלקיהן. כי לשכל יש כוח עיוני להבדיל בין מורכב ובין הפרטים ומפשיטן ומשכילן כפי אמיתתן וסיבותיהן. השכל יש לו כוח להתחקות אחרי סיבות של דברים ומשיג מן הדבר האחד עניינים רבים מאוד, כי כוח שכלי לומד מעניין אחד לעניינים רבים אחרים שונים. אצל השכל כשוני שני בני אדם אצל הדמיון במציאות. ובשכל יבחן העניין הכללי מן העניין הפרטי, ולא תתאשר הוכחה מן ההוכחות, כי אם בכללי, כלומר אי אפשר מן הפרט לחייב שזו המציאות בכללי. רק כשאתה עוקב אחרי פרטים ועוקב גם אחרי המכלול, אתה יכול להסיק מסקנות. אבל אם אתה שם לב לפרט ואתה רוצה מזה להסיק כלל, אולי הפרט הזה הוא יוצא מן הכלל, ולכן צריך לבחון את עניין הפרט ועניין הכלל. הוא מוצא לנו בזה לשיטתם, שהם באים ואומרים, העובדה שאנחנו רואים את האדם נולד, כן? יש לו אבא, יש לו אמא. אז אם כן, כמו שהאדם זה פועל יוצא של חידוש, הוא לא חייב נהיה, ויש גורם להביאתו, כך גם כל הקרלות כולה זה שיש גורם להביאה שלה, שהוא אלוהים המחדש, כי הם לא היו ונהיו. אז הם לומדים מן הפרט על הכלל. ורבנו מסויג, הוא אומר, בשביל ללמוד מן הפרט על הכלל, אתה צריך מכלול של פרטים כדי לראות את הכללות. ובשכל יודע הנשוע עצמי מן המקרי, ואין לדמיון פעולה במאומה מן הפעולות הללו. כלומר, דמיון לא שייך בכלל בכל העיונים הללו וכוח ההבחנות הללו. כי אין הדמיון משיג, כי אם הפרט המורכב בכללותו, כפי שהשיגו החושים. כאן זה נקודה חשובה. ממה פועל הדמיון? מקליטת החושים. הראייה, השמיעה, המישוש. כל מה שהחושים קולטים, הם הדברים אשר גורמים לדמיון להרכיב. להרכיב ממה שקלטו החושים. ואז, מהם דברים מציאותיים, מהם דברים שלא יכולים להיות מציאותיים, אבל אין שכל, זה רק דמיון. כי אין הדמיון משיג, כי אם הפרט המורכב בכללותו, כפי שהשיגו החושים, או שמרכיב הדברים שהם נפרדים במציאות, ומרכיבם זה על זה. והכל גוף, או כוח מכוחות הגוף. לדמיון אין נגישות לדברים רוחניים, מושתים, שכליים. רק גוף או כוח בגוף. דהיינו, כפי שאמרנו, כל מה שקולטים החושים. כמו שמדמה המדמה אדם וראשו ראש סוס, ויש לו כנפיים וכיוצא בכך. למה? כי כוח הדמיון החושים הביאו לו על זה קליטת החושים ראש של סוס, אדם, צורה של אדם, כנפיים מעופות, ואז הדמיון חיבר את כל הפרטים האלה ויצר לו כוח הדמיון איזו מציאות כזו מאוד מאוד מיוחדת במינה, גוף אדם, ראש סוס, כנפיים וכו'. וזהו הנקרא המוצר הכוזב. כלומר, הדמיון יכול להביא לאדם מוצר כוזב, מוצר מזויף, מוצר שלא יכול להיות. לפעמים כן יכול להיות. כבר אמרנו שהרבה פעמים כוח הדמיון יכול להיות מקור בשביל התפתחות מדעית, וככה התהוו דברים בעולם. אבל בצד זה צריכים לדעת שיש בדמיון דברים שהם לא מציאותיים בבחינת מוצר כוזב, לפי שאינו תואם שום מציאות כלל, ואין הדמיון יכול לשחרר במושגיו מן החומר, תמיד הוא צמוד לחומר, ואפילו יפשיט צורה מסוימת בתכלית ההפשטה. ולפי כך אין להתחשב במדמה. ושמע מה שעילונו המדעים ההכשרתיים, וכמה חשובים הם הקדמות אשר למדנו מהם, תכף נחזור לזה. כאן כדאי לקרוא את הערה של מורי בערה 39. בערה 39 הוא אומר, הרי מציאות הדמיון לא ברור, כן? כי הרי הוא מדבר שהדמיון משותף לבעל חיים ולבני אדם. ואין לבעל חיים שכל, אבל יש לאדם שכל, בזה הוא מתייחד. עכשיו שימו לב. בערה 39. כי בהקותך בעל חיים פעם אחת במקל, הרי בהרימך עליו את המקל פעם אחרת, יברח, אף על פי שעוד לא הקטע אותו, כי הרמת המקל פועלת בדמיונו שתחליטה כאב. ואף בהשמיעך קולות מסוימים בעת הקעתו, הרי בהשמיעך אותם הקולות פעם אחרת, אף ללא מקל יברח. וראה ספרי הלכות תימן עמוד 11, שם הוא מתאר כיצד היו באשמורות הילדים והנערים יוצאים מקים את הכלבים באלול, כן? אז וכבר, והכלבים כבר פחדו, כבר הכירו את המציאות הזו ופחדו ממנה. אבל מורי עיר עוד הערה מעניינת מאוד, והיא זו. כדי להראות את ההבדל בין כוח המדמה ובין כוח השכלי. נניח שיש לך כלב, ולא אחת לקחת את המקל וחבטת בו. אז עכשיו, כל אימת שאתה מרים מקל, הוא בורח אף על פי שעוד לחבטת בו, כי בדמיון מצטייר, זה מקל. ואז מורי אומר דבר מעניין. גם אם אתה נמצא, אתה עם המקל, מעבר לגדר, רשת, והכלב מעבר השני, כלומר, בפועל אתה לא תוכל להקות אותו, כי יש מחסום, או נגיד יש מחיצה זכוכית, והוא רואה את המקל שמונפת על זה האדם, הוא יברח. הוא אומר, האדם, בגלל שכלו, אז הוא אומר, רגע, הוא נמצא בתוך מחיצה של זכוכית, מה הוא יכול לעשות לי? זה משהו אחר, האינסטינקט, זה דמיון. אבל אחר כך כשהוא מתחיל שהוא נמצא מעבר לגדר, הוא לא יברח, כן? להפך, עוד אפילו יגיד למתחיל נלך, תקפוץ. כן? אבל כי לאדם יש את היתרון של השכל, כן? אבל בעל חיים זה פעולת דמיון, ולכן אין לו את ההפשטה הזו, יש כאן מניעה, יש כאן כך וכך. זה גישה מעניינת כדי להראות את ההבדל בין דמיון ובין שכל. עכשיו נחזור חזרה לעמוד קוף ממגימל. בעמוד קוף ממגימל ושמע מה שעילונו המדעים השרתיים הערה 48, כגון מדעי ההנדסה והתשבורת והמתמטיקה, המכשירים את האדם להבחין הבחנה, אם כבר קמת. וכן, כגון מדעי ההנדסה, התשבורת והמתמטיקה, המכשירים את האדם להבחין הבחנה שכלית בין האפשר ושאי אפשר. אז זה שכל. זה לא כוח המדמה. ושמע מה שעילונו המדעים הכשרתיים וכמה חשובים הם ההקדמות אשר למדנו מהם. דע שיש שם דברים, אם יבחנה מהאדם בדמיונו לא יצטיירו לו כלל, אלא ימצא כי דימויים נמנע כמניעת התחברות שני הפכים. עכשיו נשים לב, כאן רבנו מראה שיש דברים שמבחינת הדמיון, אם לא היינו מפעילים את השכל, לא היינו יכולים להאמין או לחשוב שזה ייתכן. כי בדמיון זה לא, לפי הדמיון זה לא ייתכן, רק מבחינה שכלית כן מתאפשרת אותה מציאות. ויש מצב שבדיוק הפוך, שמבחינה שכלית זה לא ייתכן, ובדמיון הכל ייתכן. את זה הולך רבנו להביא כאן בפסקה הזו. עכשיו בואו תראו את הדוגמה שהוא מביא. דע שיש שם דברים, אם מבחנה מהאדם בדמיונו לא יצטיירו לו כלל, אלא ימצא כי דימויים נמנע כמעט התחברות שני הפכים, ונתאשר בהוכחות מציאות אותו הדבר אשר דימויו נמנע. וישנו במציאות, והוא שאם תדמה כדור גדול באיזה גודל שתרצה, ואפילו תדמה אותו כשיעור כדור הגלגל המקיף, וגם תדמה בו אלכסון העובר את מרכזו, וכן תדמה שני בני אדם עומדים על כתבי אלכסון עד שתהא הנחת רגליהם על קו ישר של אותו אלכסון, ויהיה אלכסון או שני אנשים בקו אחד ישר. הרי לא יתבצר שיהיה האלכסון מקביל לאופק או בלתי מקביל לו. אם היה מקביל יפלו שניהם, ואם לא היה מקביל יפול האחד מהם והוא התחתון ויעמוד האחר ככה, ויעמוד האחר ככה יציג הדמיון. וכבר הוכח כי הארץ כדורית, ושיש בני יישוב על שני כתבי אלכסון, וכל אדם משוכנה שני הקצוות, ראשו כלפי השמיים ורגליו כנגד רגלי השני המקביל לו באלכסון, ואי אפשר שיפול אחד מהם כלל ולא יצייר, כי אין אחד מהם למעלה והשני למטה, אלא כל אחד מהם למעלה ולמטה באופן יחסי לשני. לפני שנמשיך, תביא לי רק רגע את זה, את הבקבוק הזה. כן, כן, זה סגור?
כן.
זה, אין בעיה שישפך משהו? כן? אוכן. אוכן. שים לב. שים לב, רבותיי. זה עגול. זה עגול. עכשיו, ויש לנו אלכסון מהנקודה הזו לנקודה הזו, במקביל. עכשיו, אם אדם נמצא בנקודה הזו של האלכסון, ואדם נמצא בנקודה הזו של האלכסון, זה יעמוד וזה ייפול. כן? ואם, רבותיי, האדם נמצא כאן בנקודה הזו של האלכסון, ואדם נמצא בנקודה הזו של האלכסון, שניהם יפלו. שניהם יפלו. כלומר, מבחינת הדמיון, מבחינת הדמיון, לא ייתכן שבכדור הארץ, כדור הארץ, אנחנו נמצאים בישראל, והאמריקאים נמצאים באמריקה, ולמרות הכל, לא הם נופלים ולא אנחנו נופלים. איך זה ייתכן? במובן המדעי יש הסבר, אבל זה שכל. לא במובן הדמיוני. בדמיון זה לא יכול לעבוד. כן? ולכן, הוא רוצה בזה להראות עד כמה הדמיון הוא מוגבל מאוד. כן? יש דברים שלא יתכנו אצלו במציאות, והם כן קיימים במציאות מכוח המדע, מכוח השכל. כשם שיש מציאות דמיונית שמבחינה מדעית היא לא יכולה להיות קיימת מבחינה מדעית.
כשלמדו אותנו בבית ספר אמרו שהוכיחו שהעולם הוא כדור רק מפני 400 שנה, 450 שנה.
נו, אז מה?
הנה רמב״ם הוא אומר כבר הוכח כי הכדורית לפני 800 ומשהו שנה, וכנראה שלפניו גם אמרו.
אתה בטוח שהקשבת טוב את הספר?
כן, אני זוכר.
לא.
אני זוכר.
ההוא זה לגבי מי מקיף את מה. זאת אומרת, אם כדור השמש מקיף כדור הארץ או כדור הארץ או כזה. אבל שכדור הארץ הוא כדורי.
כן, ידוע.
זה דבר ידוע בקדום.
נשאר כיתה 400 שנה.
מה, מה?
כיתה 400 שנה.
אוקיי, נחזור לענייננו. אוקיי, נחזור לענייננו. נאמר ככה, וכל אדם, אוקיי, נו, רבותיי, בואו, אוקיי, וכל אדם משוכנה שני הקצוות, ראשו כלפי השמיים, ורגליו נגד רגלי השני, המקבילו באלכסון, ואי אפשר שיפול אחד מהם כלל, ולא יצטייר, כי אין אחד מהם למעלה והשני למטה, אלא כל אחד מהם למעלה ולמטה באופן יחסי לשני. וכן הוכח בשני מספר אל-מוחרדאת, יציאת שני קווים שיש ביניהם בראשית מוצאן מרחק מסוים, וכל זה שוב עוד איזה סיור מיוחד שנבחן בבחינת הדמיון ובבחינת המדע, שהביאו את זה בספר הזה
על מחרודת.
נאמר ככה, וכן הוכח בשני מספר על מחרודת, יציאת שני קווים שיש ביניהם בראשית מוצאן מרחק מסוים, וכל שמתארכים מתמעט אותו המרחק וקרב האחד אל השני. כלומר, משהו מעניין, הנה שני קווים יוצאים מכאן, אתם רואים? הנה, מקבילים. אז לכאורה הם לעולם לא יתפגשו. כן, הם לעולם לא יתפגשו. ובאותו ספר נאמר שהם מתקרבים זה לזה והם נפגשים. כן?
כמעט.
כמעט נפגשים. כן. וכן הוכח בשני מספר על מחרודת, יציאת שני קווים שיש ביניהם בראשית מוצאן מרחק מסוים, וכל שמתארכים מתמעט אותו המרחק וקרב אחד אל השני, ואי אפשר שיפגשו כלל, ואפילו ימשכו ללא סוף הם לא יפגשו, אבל הם מתקרבים לכאורה זה לזה, כן? ואי אפשר שיפגשו כלל ואפילו ימשכו לא סוף, ואף על פי שכל שנתרחקו מתקרבים זה לזה. ואז לפי ההיגיון צריך להיות מפגש, וזה לא ייתכן שידומה ולא ייכנס ברשת הדמיון כלל. ואותם שני הקווים, האחד ישר והשני עקום, כמו שנתבאר שם, הנה הוכח מציאות מה שלא ידומה ולא יחיגהו הדמיון, אלא נמנעו אצלו. כלומר, בדמיון, אם אני אומר ששני הקווים מתקרבים זה לזה, מוכרח שהם יפגשו, ומדעית הם לא נפגשים. אז זאת אומרת, שוב אנחנו רואים גדל בין דמיון ובין מדע, בין דמיון ובין שכל. וכן הוכח מניעת מה שמחייב הדמיון, עכשיו הפוך, וכן הוכח מניעת מה שמחייב הדמיון, והוא שהשם יתעלה גוף או כוח בגוף, לפי שאין מצוי אצל הדמיון כי אם גוף או דבר בגוף. עכשיו, וכן הוכח מניעת מה שמחייב הדמיון. עכשיו שימו לב, לפי הדמיון רק מדובר על חומר, על גוף. אז אם ככה, מה זה השם אלוהים לפי הדמיון? מוכרח להיות גוף או כוח בגוף, אין אפשרות אחרת, כי הדמיון לא מכיר שום דבר אחר מלבד משהו חומרי מטריאלי, הוא לא מכיר שום דבר אחר, כי הכל נקלט רק על ידי חושים. בעוד שהם בעצמם המתקלמים מודים שהאלוהים אין לו גוף ואין לו דמות הגוף ואין לו כוח בגוף, אז איך הם יכולים להגיע לזה? רק על בסיס תפיסת עולם מופשטת, שכלית, אמונית שכלית, ולא דמיונית. וכן הוכח מניעת מה שמחייב הדמיון, והוא שהשם יתעלה גוף או כוח בגוף, לפי שאין מצוי אצל הדמיון, כי אם גוף או דבר בגוף. הנה נתבאר שיש שם דבר אחר שבו נבחן החיובי, ואשר ייתכן והנמנע ואינו הדמיון. וכמה חשוב עיון זה, עכשיו שימו לב, הביטוי הזה, וכמה חשוב עיון זה, מכאן ואילך, אם עד עכשיו רבנו נתן להבין שעמדתו כלפי המתקלמים היא שלילית, שלילית מאוד, מה אתם זוכרים, הוא קורא, לה, קורא לשיטתם היטול כלפי הקדוש ברוך הוא. מה זה, אתם מחכים, אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל זה היטול. אבל הוא רוצה להראות שיש גם בדבריהם דברים שצריך עיון, שלא לא לחשוב שהמתקלמים היו טיפשים והאמינו בכל דבר, בכל דבר שהוא לא מציאותי. בדיוק, יש דברים שטעונים עיון, כן? הרף העובדה שהוא תוקף אותם ומבטל אותם, אבל רבנו שומר על הכללים, שומר על הכללים, והכן שיש מקום עיון, הוא אומר צריך לעיון. וכמה חשוב עיון זה, וכמה גדולה טובתו למי שרצה להתרומם מן הזו, כלומר ההימשכות אחר הדמיון. כאן עדיין הוא לא מדבר על העיון שלהם, אלא העיון של רבנו, שמה שנתתי לך, אתה תתרומם כשאתה תלך מעלתה הזו של המתקלמים, כלומר ההימשכות אחר הדמיון. אבל עוד מעט תראו שהוא יאותת לנו שיש גם בדברים שלהם דברים שמצריכים עיון. ואל תחשוב כי המתקלמים לא העלו על לבם מאומה מכל זה. זאת אומרת, לחשוב שכאילו המתקלמים היו טיפשים טופשים, זה לא. אלא, העלו במקצת לבם ויודעים אותו. וקוראים כל מה שנדמה והוא נמנע, כגון היות השם גוף השערה ודמיון. כלומר, הנה הם בעצמם המתקלמים, לא מוכנים לקבל שהאלוהים הוא גוף. ומה שאומרים, מי שאומר שהאלוהים גוף, זה השערה בדמיון. הרי כל השקבת עולם המשתתת על הדמיון. ואף על פי כן, בתחום הזה הם דוחים. אז כך לא לחשוב שהמתקלמים כאילו, כאילו הם טיפשים לכל דבר. לא. הערה 57, 57, וברש עולה על רוח מחשבה, לא דמיון. טוב, הלאה. ובכן ככה, אני ממשיך. ורבות אומרים בפירוש כי השערות כוזבות. כלומר, גם המתקלמים, כמו שראינו שיש להם גם נמנעות, רשימת נמנעות כפי ציינתי, גם הם, למרות שהם משתתים הרבה מאוד על הדמיון, יש דברים שאומרים, זה רק השערות, ולא מקבלים אותם. ורבות אומרים בפירוש, כי השערות כוזבות. ולפי כך, הוזקקו לתשע ההקדמות שהזכרנו לפני ההקדמה העשירית. כי ההקדמה העשירית, שאותה אנחנו מסיימים כעת, במערה, היא ההיתכנות. מה שיכול להיות, שהכל יכול להיות, חוץ מאותם דברים נמנעים שהם אמרו. ורבות אומרים בפירוש, כי השערות כוזבות, ולפי כך, הוזקקו לתשע הקדמות שהזכרנו, כדי לעמק בהן ההקדמה העשירית הזו. והיא התכנות כל מה שרצו שיתכן מדברים המדומים. מחמת אחידות העצמים ושוויון המקרים במקריות כמו שבאנו. התבוננה אתה המעיין וראה שהתפתח דרך עיון עמוק. שמתם לב, הוא לא מבטל אותם לגמרי לגמרי. הוא מבטל את דרכם, את שיטתם ברמה עקרונית והכל, אבל הוא אומר, מתוך דבריהם מתפתח דרך עיון עמוק. איך? בואו תראו. התבוננה אתה המעיין וראה שהתפתח דרך עיון עמוק, והוא שאלה ציורים מסוימים. טוען האחד שהם ציורים שכליים, ואחר יאמר שהם ציורים דמיוניים, ואנו רוצים למצוא דבר שיברר לנו המושכלים מן המדומים. כלומר, אנחנו מוצאים דברים מסוימים או תיאוריות מסוימות. זה יאמר הכל דמיונות. זה יאמר לא, זה שכלי. אומר רבנו, אנחנו רוצים לברר או כוחות כאלה שיברו לנו מה שכליים ומה דמיוניים, כן? מה מבין הדברים, הציורים, התיאוריות. נכון, נכון. עכשיו, ואם יאמר הפילוסוף כי המציאות עדי, אתם רואים עדי, כן, כן. כלומר, אומר הפילוסוף, אדוני, אני מכיר את המציאות. מכוחה אני בונה את הדברים. המציאות היא עדי. כפי שהוא אומר, ובה נבחן החיובי, באשר ייתכן, ואנמנע. כלומר, אני על בסיס הטבע, חוקי הטבע, אומר הפילוסוף, בודק מה חיובי, מה ייתכן, ומה נמנע. שלושה דברים, כן? אבל זה על בסיס המציאות, על בסיס חוקי הטבע, בודק הפילוסוף את הדברים. יאמר לו איש הדעת, ועל כך הוא הוויכוח. ושימו לב, כאן מראה שהמתקלמים בתור אנשים דתיים שרבנו תוקף אותם, אבל הוא אומר לא לזלזל לגמרי בהם, כי יאמר לו איש הדת, ועל כך הוא הוויכוח, כי זו המציאות טוען אני שהיא נעשית ברצון, לא שהיא חיובית. אתה הפילוסוף אומר, אדוני, המציאות הזו זה הכרח, זה חוקי טבע. ואני איש הדת אומר לך, לא, המציאות הזו נבראה ברצון השם, והיא מתקיימת ברצון השם, וכל זמן שהשם רוצה, כן, אם הוא רוצה קריאת ים סוף, קריאת ים סוף, מכת חושך, מכת חושך, כן. אז אם כן, אתה לא יכול לבוא לומר לי, המציאות, מה שאני רואה, זה חיובי. מתוך ההתקשים, אני יכול לומר לך, מה ייתכן. מתוך ההתקשים, אני יכול לומר לך, אומר הפילוסוף, מה נמנע. אומר לו, איש אחד, מה שאתה קורא לזה, חיובי, אני אומר, זה נזיל, זה תלוי ברצון השם. ואז זה נכנס במסגרת ההתכנות. ייתכן כן, ייתכן לא, כן. אז אומר רבנו, אי אפשר לזלזל בטענה כזו. למרות שרבנו, ברור שהשקפת עולמו, שיש חוקי טבע, ויש ניסים, אבל מדוד, ספור, רק מה שקיבלנו בקבלה, ולא כל דבר לעשות ניסים וכו'. עכשיו, יאמר לו איש הדת, ועל כך הוא הוויכוח, כי זו המציאות, טוען אני, שהיא נעשית ברצון, לא שהיא חיובית, ואם נעשית באופן זה, ייתכן שתעשה בעסקו. אלא, אם כן יחליט הציור השכלי, שלא ייתכן הפך זה, כפי שנדמה לך. בעניין ההתכנות הזו, יש לי בו דברים, תשמעם בכמה מקומות במאמר זה. הוא אומר, בעניין ההתכנות, מה כן ייתכן, מה הם הנמנעות? אומר רבנו, יש לי בו דברים תשמעם בכמה מקומות מאמר זה. ומורי אומר, בסוף פרק עין ד' בחלק הזה, ובחלק הבא יש כמה פרקים, שם מדבר רבנו על הנמנעות, מה ייתכן ומה נמנע. ואינו דבר שיש למהר לדחות את כולו בקלות. אז אתם רואים, כאן, מכאן ואילך, רבנו אומר, יש גם בדברי המתקלמים משהו, לא לגמרי לדחות. אנחנו נגד בצורה חזקה, אבל לא לגמרי לדחות. הקדמה 11. היא אומרם, כי מציאות דבר שאין לו סוף, בטל על כל אופן. כלומר, לפי שיטת המתקלמים, לא יכול להיות דבר שאין לו סוף. כי אצלהם המציאות היא נזילה. ומה שאתם רואים, כפי שאמרנו, זה שולחן, זה כך וכך, זה נוהג. מה שאתה רואה, כדור הארץ, זריחה, שקיעה, יום, זה נוהג. בכל רגע נתון זה אפשר לשתנות, כן? אז לכן, אין אצלו דבר כזה, דבר שאין לו סוף. יום רם, כי מציאו דבר שאין לו סוף, בטל על כל אופן. ובאור הדבר, שכבר הוכח, כי נמנע הוא מציאות גודל שאין לו סוף, ולא מציאות גדלים שאין סוף למספרם, ואף על פי שכל אחד מהם יש סוף לגודלו, ובתנאי שיהיו אלה שאין להם סוף, מצויים יחד בזמן. וכן, מציאות אלות שאין להם סוף, לפי שיטתם, זה בטל. כלומר, שיהיה דבר אלה לדבר, ולאותו הדבר אלה אחרת, ולאלה אלה, וכך עד לסוף. למה רבותיי, למה מתנגדים שלא תהיה שרשרת של אלות בלתי סופית? לא, בדיוק הפוך. למה הם מתנגדים? יפה, זה החיוב הקדמות. כרגע הביא אותם לקדמות שאין לה סוף, ואז שוב, זה נגד חידוש העולם, נגד מציאות השם פועל, הם קוראים לאלוהים פועל, להבדיל מצל הפילוסופיה של הפילוסופים, שמדברים על הקדוש ברוך הוא כאלה, אלה, גורם, אבל לא פועל, אין רצון. לכן הם מתנגדים למציאות כזו של אלה, 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 אין סוף, זה מתנגדים. וכן מציאות אלות שאין להם סוף, בטל. כלומר, שיהיה דבר אלה לדבר, או לא תהיה דבר אלה אחרת, ולאלה אלה, וכך עד בלי סוף, עד שיהיו נספרים שאין להם סוף מצויים בפועל, בין שהיו גופים או נבדלים, אלא שמקצתן אלה למקצת, וזהו הסדר הטבעי העצמי, אשר הוכח כי נמנע בו מה שאין לו סוף. אבל מציאות מה שאין לו סוף בכוח או במקרה, יש ממנו מה שהוכח מציאותו, כמו שהוכח חלוקת העצם עד בלי סוף בכוח, בחלוקת הזמן עד בלי סוף, ויש שבו מקום עיון. שוב אתם רואים כמה מכאן באלך רבנו לא דוחה הכל מכל וכל, ויש שבו מקום עיון, והוא מציאות מה שאין לו סוף בזה אחר זה, והוא הנקרא מה שאין לו סוף במקרה, והוא שימצא דבר אחר, אחר עדר, אחר עדר דבר אחר, ואותו אחר אחר עדר עדר אחר שלישי, וכך עד לא סוף. בזה הוא העיון הקשה מאוד. הערה 69. כן, אוהב, כהלאה. בזה הוא העיון הקשה מאוד. ומי שטוען שהוא כבר הוכיח על קדמות העולם, אומר כי הזמן אין לו סוף. הללו אשר דבקים בתיאוריה של קדמות העולם, אומר כי הזמן אין לו סוף ואין חל עליו בכך ביטול, לפי שהזמן כל שנמצא ממנו חלק נעדר לפניו חלק אחר, וכך הרדפת המקרים לדעתו על החומר עד בלי סוף, ואין להחיל עליו הביטול, מפני שאין כולם מצויים יחד אלא בזה אחר זה. מתי אפשר לדבר על ביטול? יש לך משהו ועכשיו הוא בטל. אבל ברגע שאתה מדבר ששרשרת וזרימה בלתי פוסקת של מקרים וחלקיקים, אז נכון שהמקרה הקודם כבר בטל, אבל בגלל זה פשיטת העקיבה והעדפה והזרימה, אז אי אפשר לתחת את זה כאל דבר בטל. ואין להחיל עליו הביטול, מפני שאין כולם מציעים יחד אלא בזה אחר זה, בדבר זה לא הוכח שהוא נמנע. אבל המתקלמים אין הבדל לדעתם בין אם תאמר כי עצם מסוים מצוי שאין לו סוף, מה שהם מתנגדים לכך, או תאמר כי הגוף והזמן סוברים חלוקה עד בלי סוף, כן? שגם זה הם מתנגדים לו, כן? ואין הבדל לדעתם בין מציאות דברים שאין סוף למניינם סגורים יחד, כאילו תאמר אישי האדם המצויים עתה, או תאמר כי נמצאו דברים במציאות שאין סוף למניינם, ואף על פי שנעדרו ראשון ראשון אין סוף למניינם, אבל כל ראשון בטל, כל ראשון בטל, כל עדר מביא חרב משהו, כל עדר מביא חרב משהו, כאילו העדר הוא העילה לדבר שבא חרב. כאילו תאמר ראובן בן יעקב ויעקב בן יצחק ויצחק בן אברהם, וכך עד בלי סוף, גם זה לדעתם בטל כמו הראשון, אלא יש תחילה, יש סוף. בארבעת החלקים הללו, ממה שללא סוף הם דעתם שווים. והחלק הזה האחרון שבהם, רצה אחד מהם, מהחכמיהם, לקיימו. כלומר, לבאר שהוא נמנע, בדרך שעבר ארמה לך במאמר זה, הערה 73, הוא אומר, לכמן סוף פרק עין ד' הלאה, איפה זה? איפה הגעתי? 73. ויש מהם שאמר, כי זה מושכל מעצמו, ומובן בעיון ראשון, ואין צריך להוכיחו. ואם היה ממה שביטולו ברור, שיהיו דברים שאין להם סוף על דרך ההזדפה, ואף על פי שהמצוי מהם עתה יש לו סוף, הרי בטלה קדמות העולם בעיון ראשון, ואין צורך להקדמה אחרת כלל. ואין זה מקום החקירה על זה. יוצא איפה? ההקדמה האחד עשרה של המתקלמים, שלילתם על מציאות דברים שאין להם סוף. כשהמניע שלהם להקדמה זו, להנחה הזו, בדיוק, שלילת הקדמות. לברוח מן הקדמות כבריחה מן האש. עכשיו ההקדמה 12. אומרם, כי לא תמיד מראים החושים את הנכון. והוא, כי המתקלמים פקפקו בהשגת החושים משני צדדים. האחד, שיש נעלמים מהם לדבריהם הרבה ממוחשיהם. אני חוזר, אומרם, כי לא תמיד מראים החושים את הנכון. עד עכשיו דיברנו עד כמה הדמיון אצלהם מרכיב מאוד מאוד חשוב בהשקפת עולמם. עכשיו הם אומרים, לא תמיד מראים החושים את הנכון. החושים הרי הם כלי הקליטה שממה שהם קולטים הדמיון פועל. ולכן הם אומרים, דעו, החושים לפעמים מראים דבר שהוא לא מציאותי, והוא, כי המתקלמים פקפקו בהשגת החושים משני צדדים. האחד, שיש נעלמים מהם לדבריהם הרבה ממוחשיהם. אם מחמת דקות גוף הדבר הנשג, כפי שאומרים בעצם הבודד, תאר לעצמנו רבותיי, שיש יצורים שאיננו יכולים לקרות אותם בחושים. זעירים מאוד מאוד. אז זה לא אומר שזה לא קיים, אבל החושים לא קולטים אותו. והרי מדברים שהחומרים הם חלקיקים קטנים קטנים קטנים. אז זה לא אומר שמחוש לא קולט, זה לא קיים. אם מחמת דקות גוף הדבר הנשג, כפי שאומרים בעצם הבודד, וכל המתחייב מכך, כמו שבארנו, או מחמת רחוקם מן הנשג להם, כמו שאין האדם רואה ולא שומע ולא מריח במרחק מספר פרסאות. הנה, אני רואה את מה שכתוב, את הספרות שבשעון. אני לא יכול לקרוא את האותיות שבלוח, לוח השנה. כן? המרחק, זה לא אומר שזה לא קיים. זה קיים. אבל החוש, יש לו מגבלה. ולא כל דבר הוא קולט, אפילו שזה קיים. אז מה יוצא? אם אני אלך לפי החושים, אני אגיד, זה לא קיים. והוא כן קיים. רק אני לא, החוש שלי מוגבל בגלל המרחק, כן? אז הוא אומר ככה, ואותו דבר ריח, ככל שאתה מתרחק, אתה פחות קולט אותו. כמו שאין האדם רואה ולא שומע ולא מריח במרחק מספר פרסאות, אמרתי לכם פעם, לפני הרבה זמן, תשובה מאוד מאוד מעניינת של הרדב"ז, כדי להוכיח את כוח היחד, אמרתי לכם, זה טעון ברור מבחינה מדעית. הוא אומר, שאם נניח אנחנו נעביד כאן קבוצה של בני אדם בקו ישר אחד, שאם כל אחד היה בנפרד, לא היה מסוגל לקרוא את הספרות, או את האותיות, כמו שאנחנו כעת אומרים על האותיות, כי זה רחוק ואי אפשר. ואם כמה בני אדם יעמדו באותה שורה, יתעצמו ויראו. אמרתי.
הראייה של כל אדם.
מה?
בשתי העיניים, הראייה של אדם,
איך ביחד של בני אדם? איך ביחד של בני אדם? לא, לא אותו אדם. הוא מדבר ברור. אבל כשאנחנו קבוצה של בני אדם עומדים, למשל כעת אגייס אתכם לכאן, נעמוד, האם נקרא את האותיות שבלוח? לכן זה שוב מה?
נראה אחד רואה טוב ומפועק וכולם שומעים
ובדיבור.
על כל פנים זה תשובה מעניינת. לא יודע, צריך לבדוק מבחינה מדעית, אבל זה תשובה מעניינת. עכשיו בואו נסתכל, נאמר ככה בכל המתחייב מכך, כמו שבארנו, או מחמת רחוקם מן הנסג להם, כמו שאין האדם רואה ולא שומע ולא מריח במרחק מספר פרסאות, או כמו שאינה משגת תנועת השמיים, והצד השני שהם לדבריהם טועים במושגיהם, כמו שרואה האדם את הדבר הגדול קטן אם היה רחוק ממנו. נתאר לעצמנו שאיך קוראים, יש אדם אבל נמצא מרחק, מרחק גדול מאוד מאוד, ואותו זעיר, כן? כמו שאנחנו למשל נמצאים במטוס, מסתכלים על זה כמו נמלים, זעירים. אז זה לא אומר שזו המציאות, אבל זה מגבלות של החושים. ויראה את הקטן גדול אם היה במים. כאן זה מתחיל להביא אותנו אל העניין של המתקלמים. אתה שם משהו כפי, אתה רואה את כמו שורה, או כמו עקומה. ויראה את הקטן גדול אם היה במים. ויראה את העקום ישר אם היה מקצתו במים ומקצתו מחץ המים. וכן חולה הירקון רואה את הדברים צהובים, ואשר שעבה לשונו מראה אדומה טעם את הדברים המתוקים מרים. כל אלה משיבושי החושים, הוא רוצה לראות מגבלות החושים, שיבושי החושים. ומונים הרבה דברים מן הסוג הזה. אמרו חרש רבנו הביא את מגבלות החושים בשיבושיהם. עכשיו הוא אומר, מה המתקלמים אומרים על כך? אמרו, ולפיכך אין לסמוך עליהם, על החושים, אבל טוטל. זאת אומרת, אנחנו אומרים, כן לסמוך על החושים, כפוף למגבלות לשיבושים. אבל אומרים, מחר אנחנו רואים שיש מגבלות ושיבושים לחושים, אין לסמוך עליהם כלל בעיקר. אז מה שאתה רואה, אז אתה לא רואה נכון. זה לא אומר איך קוראים, זה לא אומר שזה חומקה, זה יכול להיות כחול, כן? שום דבר לא במציאות. אתה חושב שזה גס, יכול להיות שזה גמיש, כן? כן. ולפיכך אין לסמוך עליהן עד כדי לקחת אותן יסודות הוכחה. ואל תחשוב כי לחינם נאבקו המתקלמים על ההקדמה הזו. עכשיו אומר רבנו, רבנו של עולם, למה המתקלמים נאבקו על ההקדמה הזו? כן? אז הוא מסביר לנו אותה. הוא אומר ככה, שוב, ואל תחשוב כי לחינם נאבקו המתקלמים על ההקדמה הזו, כפי שחושבים רוב החרונים הללו, כי מה שחשבו קודמיהם לקיים את החלקית אין לו צורך, אלא כל מה שהקדמנו מדבריהם הכרחי. ואם נתרופפה הקדמה אחת מהן, בטלה כל המטרה. כל ההקדמות האלה הן מקיימות אחת השנייה. אבל הקדמה זו האחרונה הרי הכרחית מאוד לפי שיטתם. למה? לפי שאם השגנו בחושנו דברים הסותרים את מה שהניחו הם, כלומר, אם אנחנו משיגים בחושים דברים את מה שהם, סותרים את מה שהם, המתקלמים הניחו, יאמרו אז, אין לה שגיח בחושים. כלומר, אתה אל תתחשב בחושים.
יחוץ,
כן. נכון, הועיל והוכח הדבר אשר דימו שהעד השכלי הורה עליו, כגון מה שטענו בתנועה הרצופה שנשתלבו בה תנוחות או התפרקו את הרחיים בעת הסיבוב. נזכיר נשכחות, נזכיר נשכחות. הנה, שימו לב, אני מסובב, כן? עכשיו, הרי יש חלקיקים, כן, חלקיקים חלקיקים. הנקודה המרכזית, הכי מרכזית באמצע, אז בעצם, לכאורה, היא יותר, יותר מהירה מזו. כי עד שהנקודות האלה ישלימו, זה לוקח זמן. אז אומרים, לא, זה אותו דבר זה וזה, אלא שכאן יש תנוחות, יש משהו שמפריע לסיבוב, כי כל חלקיק זה אותו זמן ואותה מהירות, כן? אלא מה? יש מכשולים ותנוחות. למרות שאנחנו רואים בעליל את המציאות הזו, אבל ככה הם מסבירים את הדברים, כן? הנה, נכון. אז הם אומרים ככה, כמו שכגון מה שטענו בתנועה הרצופה שנשתלבו בה תנוחות או התפרקו את הרחיים בעת הסיבוב, ועוד דוגמה שגם כן הערנו אותה כבר בעבר, אוך טענתם כי לא בין הבגד הזה נעדר עתה וזה לא בין אחר, כי הרי שום דבר אצלם לא סטטי. אז אתה בא ואומר, הנה זה שחור, אז אומר זה היה שחור וזה נהיה שחור וזה הווה שחור ויהיה שחור, ואם האלוהים לא רוצה שימשיך להיות שחור לא יהיה שחור, הוא במיידי יהיה לבן, כן? כך התיאוריות שלהם לכדי להסביר את המציאות על פי רצון אלוהי מתמיד, על פי רצון אלוהי מתמיד. אוך טענתם כי לא בן הבגד הזה נעדר עתה וזה לא בן אחר, ודברים אלה הפך הנראה ודברים רבים ודברים רבים מתחייבים למציאות החלל, החלל ריק. כולם איפה זה? כולם מחיש אותם החוש, ותהיה תשובת כל זה שהוא דבר הנעלם מן החוש במה שאפשר להשיב בו, כן, ובדברים עונים בהן שזה תאייה מכלל תאיות החוש. וכבר ידעת שכל אלה השקפות קדומות שהיו נחלת הסופטניון, זה הסופיסטי, נכון, הערה 67, רגילים לחוצה בעברית הסופטים, והיא מילה יוונית הוראתה מורה חכמה שהונחה בעיקרה לסוג מלומדים שהיו ביוון בימי קדם, שהתאמנו בתורת הנאום והטפה הארוכים, ומרוב עריכותם הטעו או ישו את השומעים כאילו הם אומרים דברי חוכמה, בעוד שדבריהם אינם אלא גיבוב מושגים וקטעי מושגים ללא בסיס ולא משטר, כי מנה כל מעריכי הנאום ואף התיימרו ואף התיימרו להיות מחכימים את בני אדם, ונגדם קונן סוקרטס את חטפי יתרו. עכשיו שימו לב, אז כמה הוא אומר, זה כבר, כל השיטה שלהם כבר גובלת בסוג הסופיסטים, כן, שאין בזה שום היגיון. כמו שהזכיר גלינוס בספרו בכוחות הטבעיים, על אותם שהיו מחישים תחושים, וסיפר כל מה שכבר ידעת. לאחר שהקדמתי הקדמות אלה, אבאר דרכיהן, באותן ארבע שאלות שהן מציאות השם, אחדותו ושאינו גוף ושעולם חודש. עכשיו לסיכום, באמת כפי שראינו רבנו התייחס ועוד לא גמר מתייחס, גם עדיין בפרק עין ד' הוא התייחס לדבריהם, וזאת משום שהוא רוצה להראות שלמרות שהוא מחובר אליהם בעניין של מציאות השם, אחדותו וחידוש העולם, והקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, בכל זאת אין רבנו מסכים לשיטותיהם. רבנו בונה את השקפת עולמו על בסיס דעת אלוהי אביך בעובדה ומבחינה מדעית, זאת אומרת אני מאמין גם בלי לדעת, אבל אני שואף לדעת, כן, שזו דרגה יותר נעלה, אבל על בסיס מדעי. וכן בגלל שכל שאנחנו מקבלים את זה שיש חוקי טבע ויש צפי, אז יש בחירה חופשית, יש ציוויים, ומשום כך גם היוצאים לכלל שהם הניסים, זה רק מה שקיבלנו בקבלה שהם ניסים ולא מעבר לזה. עד כאן. עכשיו רבותיי,